שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והיום אנחנו נעסוק ברוסיה, ובאופן ספציפי גם בפסגה בין הנשיאים פוטין וביידן בז'נבה, אבל קודם כל לענייני רוסיה היום, עם כל האתגרים והמשברים שמתהווים בה, בימים אלה אנחנו אומרים שלום לצבי מגן, ראש תוכנית המחקר רוסיה במכון, שלום רב צבי.
שלום לך.
מה קורה היום ברוסיה שכדאי שנדע ונפנים?
טוב, אם נתחיל מזה, אז המצב איננו מזהיר, לא שזה מצב חדש. רוסיה מזה שנים נמצאת במצב לא טוב, בדרך כלל מסיבות גם כלכליות וגם של יציבות פנימית, אגב זה מתקשר היטב ביחד. הסיבה הכלכלית העיקרית זה סנקציות שמאז 2014 המערב מפעיל ביד רמה כלפי רוסיה וכל פעם מעלה את הדרגה, וזה לא מוסיף להם בריאות, לא כלכלית ולא אחרת, זה גם לא מוסיף להם יציבות, כי יש גורמים שלא אוהבים את המצב ויש תסיסה פנימית, זה פן אחד. יש ברוסיה בעיה, המצב הזה מתורגם לחוסר יציבות, ככה הייתי אומר, גם מבחינת הלכי הרוח בציבור וגם מבחינת פעילות נגד הממשל שראינו תגובות אלימות בזמן האחרון כלפי ניסיונות מה שנקרא לעצב דעת קהל מחוץ למסגרת הפורמלית המותרת, מה שמותר שם זה בעצם רק פרלמנט שהוא בעצם תיאטרון בובות, כל מי שמנסה לארגן הלכי רוח או דעת קהל או כל מה שכרוך בנושא הזה מבחינה ציבורית, אז הוא מסתכן בבריאותו. זה מעלים את הדרגה של משטר אוטוריטרי, וזה חלק מההתגוננות של המשטר. באופן ספציפי יש גם אופוזיציה נוספת שהיא בתוך הממשל עצמו, שיש שם חוגים שונים וכוחות אינטרסנטים שונים, ובנוסף לזה בזמן האחרון יש גם סוג של מלחמת ירושה, כי בסופו של דבר פוטין במוקדם ומאוחר אילך, ואז יש כאלה שרוצים או לרשת או לקדם כל מיני אג'נדות שלא תואמות אחת את השנייה, יש כל מיני גישות, ותכף נראה לאן זה מוביל. ומילה האחרונה לגבי קורונה שלא מוסיפה להם בריאות, מאז קורונה כולנו בכל העולם נפגענו גם בקורונה וגם כלכלית, רוסיה במיוחד, משום שזה משתלב היטב, במרכאות כמובן, עם המצב הכלכלי הבכי גרוע של רוסיה, ואם נסכם את התמונה, אז רוסיה בהחלט סובלת מהנושא הזה, כי א', יש חוסר אמון בסיסי של הציבור בחיסונים, בממשל, כנראה שזה הולך ביחד, לא הצליחו לחסן יותר מ-15% כרגע של אוכלוסייה, ויש להם משהו כמו 17 אלף כל יום נדבקים, משהו כמו 40 וכמה אלף, לא אלף, 40 ומשהו איש מתים, והם לא מצליחים לקדם, בזמן האחרון יש באמת על רקע דלטה, מה שנקרא
הווריאנט החדש, כן.
זה מכה בהם חזק מאוד, כל העליות, זה הוסיף להם איזה 14% ממש בימים האחרונים של נדבקים, ולכן הם מנסים עכשיו לכפות בצורה, לא אגיד אלימה, אבל איכשהו כוחנית, חיסונים מול התנגדות בציבור. זו התמונה הנכון לעכשיו. מדינה בהחלט אדומה, אבל אני לא נכנס פה ליחסי רוסיה-ישראל בקונטקסט של עד כמה היא אדומה וכו' וכו'. מותר לנסול.
אני רוצה לשאול אותך רק על עוד דבר אחד בהקשר של אופוזיציה. העולם כולו, הייתי אומר, מיקד את תשומת הלב ברוסיה לפני כמה חודשים כשהתפוצצה פרשת נבלני. איפה זה עומד היום ועד כמה זה קלקל את היחסים של רוסיה עם מדינות העולם?
זה עומד באותו מקום, נבלני יושב בכלא, וכמובן הוא לא לבדו, יש לו תמיכה גם בתוך רוסיה, גם מחוץ לרוסיה, וזה הדגש. הרוסים מציגים שהוא בעצם, זאת אומרת בציבור, מציגים שהוא בעצם שליח מערבי, הוא סוכן השפעה זר, אבל בסיסית הוא לא ראשון שחוטף במרכאות את התגובה של הממשל, כבר היו כמה שהוא נהרגו, או נרצחו, או מתו מכל מיני נסיבות מסתוריות, הם מנסים לעצור את התהליכים מהסוג הזה, הוא לא ראשון. במערב, במשך חודשים אחדים ניסו להעביר את הנושא הזה, להעלות אותו לראש סדר היום, זה עדיין שם פורמלית, אבל שום דבר לא השתנה, כנראה שזה יירגע, זה חלק מהמדיניות הנוכחית, יותר ברורה מאשר בעבר, לגבי יד קשה, משטר אוטוריטרי שמגן על עצמו מול כל הבעיות שכבר הצגתי, כך שהוא כנראה יישאר בכלא, אולי בשקט יורידו את הנושא הזה בלי ש... ישימו לב, אבל לא ייתנו לתנועה הזאת להתעצם. הוא עצמו עכשיו אולי בוודאי יצא מזה, כי זה קשור בנושא הבא שלנו, מה קורה בעצם בין...
בין המעצמות. אז בואו נדבר עכשיו על פגישתם של ולדימיר פוטין וג'ו ביידן, פגישה ראשונה בתקופת ממשל ביידן ב-16 ביוני בז'נבה, מקום שקט ושלב, ואנחנו רוצים להבין עד כמה הפגישה הזאת הייתה פגישה נעימה, קודם כל, ככל שאתה מתרשם מהדיווחים מרוסיה.
אז אני אפרט, אבל לפני זה אני חייב להגיד מה קדם לפגישה, מה הלכי הרוח בין המעצמות, ו... עם אילו מסרים וסיסמאות הם הגיעו לשם, לז'נבה, כי זה לא משמעי. אני מזכיר שביידן בחודשים האחרונים, בעצם מאז היבחרותו, היה מאוד אנטי-רוסי, אנטי-פוטיני, אנטי-כל דבר.
קרא לו רוצח.
וכמובן הוא קיבל גיבוי גורף, גם באירופה, גם בקרב הדמוקרטים ותומכיהם בארצות הברית, והוא בא עם סיסמאות לוחמניות מאוד לפגישה, ופתאום הסתבר שהוא התהפך לחלוטין, כי הכל היה, לא הכל, אבל בחלק נכבד מהדברים זה היה בעצם סוג של דימוי או הצגה, אם תרצה. אותו דבר קורה לגבי הצד השני, אבל לפני כן צריך לציין שבעצם היחסים הם גרועים מאוד מזה, נאמר לפחות 20 שנה, בין רוסיה לארצות הברית ולמערב, לנאטו, תרצה, ורוסיה נמצאת בעצם באימות גלובלי, חלק ממנו, חלק מאימות גלובלי הוא בעצם בין המערב לרוסיה. יש עוד קנדידטים תכף לדבר, ואז באימות הזה, הנושא המרכזי עצם קיומה של רוסיה, ככה הרוסים רואים את זה. הבעיה הפרקטית היא בעיה של בעצם שליטה במרחבי ברית המועצות לשעבר, זה כולל את אוקראינה, מפורסמת עם כל מה שסביבה, וזה נושא שנוגע גם לבלרוס שעכשיו מורדת, ומה שהיה בקווקז ומלחמות ועוד כאלה דברים. יש 14 מדינות מחוץ לרוסיה שהן היו פעם ברית המועצות. כולם בדרך מערבה, רוצים לברוח ממה שנקרא השגחה העליונה של אמא רוסיה, חלקם הצליחו, חלקם פחות, אוקראינה בעיצומה של המלחמה על זה בדיוק, אני מזכיר ש-2008 גיאורגיה ניסתה במרכאות לברוח לנאטו, תפסו אותה ברגע האחרון, פלשו לגיאורגיה, צבאית, והכריחו אותה לחוש שטחים, והכריחו אותה בינתיים להישאר איפה שנמצאת, אותו דבר קורה באוקראינה, ניסתה לברוח, נכנסו, לקחו שטחים וכולי, בשינוי שיטה, הפעם השיטה היא היברידית. מתאים מאוד, ב-2008 השתמשו בכוחות סדירים להכניס עוצבות ממוכנות לתוך השטח, היום כבר לא עושים כאלה שטויות, היום עובדים בשיטה אחרת לחלוטין, שזה שילוב של מינימום כוחות צבאיים ומקסימום מה שנקרא soft power, כוח רך. לתרגם את זה לשפת מעשה, כל הטענות נגד רוסיה לגבי סייבר, זה חלק מהמלחמה הזאת. אגב, זה הדדי מאוד, כי רוסיה טוענת שזה מה שעושים לה בשטחה. רוסיה שמסיסים את המדינות הסוררות ועוד כאלה, ויש מלחמת סייבר שזה חלק ממלחמה היברידית אוסף פה בעולמית, לא רק בנושא ספציפי הזה, וזה בסופו של דבר נגרר למצב לא טוב. ב-2014, אחרי שעשו את מה שעשו באוקראינה, מערב הטיל לרוסיה בהובלת ארצות הברית סנקציות קשות, שעובדות עד הרגע הזה, כלכליות וגם מדיניות, זאת אומרת, בידוד מדיני ופגיעה פרסונלית ומנהיגות ועוד כאלה דברים, וזה עדיין בתוקף. רוסיה הגיבה על זה בכל מיני מהלכים, כי לא הייתה לה ברירה, אז היא פתחה במדיניות מאוד אסרטיבית בזירה הבינלאומית, התערבות במלחמת האזרחים בסוריה זה חלק מהמלחמה הזאת, שבעצם נועדה ליצור מציאות אחרת בזירה הבינלאומית, לצבור נקודות זכות ומנופי לחץ על ארצות הברית, על המערב, כדי להגיע לאיזשהם הבנות והסדרים, כי תזכור את זה, כי אנחנו בסופו של דבר נגיע תכף לז'נבה. צריך לציין שהמלחמה היא עולמית, היא לא רק ספציפית של מערב נגד רוסיה, יש מלחמת מעצמות עולמית. אני מזכיר שיש עוד איזו מדינה קטנה בשם סין, שכרגע היא בעיה. ארצות הברית צריכה להחליט בעצם מי האויב הראשי, כולם ביחד אויבים זה לא טוב. רוסיה וסין, יחד עם הוליגנים אזורים שלנו כמו איראן.
ואין ספק שביידן ממש הפשיל שרבולים כשנכנס לתפקיד, והחליט שהוא שם לנגד עיניו באמת את שתי המעצמות האלה, את רוסיה ואת סין, וזה הדבר הראשון שהוא רוצה לקדם בסדר העדיפויות שלו.
הוא היה צריך לבחור, הוא לא יכול להגיד כולם ביחד, כנראה. לכן הוא קבע שסין היא גרועה יותר מזאת, מהאיום הרוסי. למרות יש יותר נשק גרעיני ועוצרות כאלה, אבל סין היא מאוד אקטיבית ואסרטיבית פעילה מאוד במרחב הבינלאומי, רוסיה לא יכולה, אגב רוסיה יש לה מגבלות קשות, שלא כמו לסין, זה חשוב לציין בקונטקסט הבינלאומי, שהיא כפי שהגדיר אובמה בזמנו, בשנתו האחרונה, אמר לפוטין ישירות באיזה פורום בינלאומי, אתה תפסיק לעשות מה שנקרא רושם עלינו, אתה לא מעצמה גלובלית, אתה מעצמה אזורית. פוטין נורא נעלב כמובן, אבל הוא צודק במובן זה שבשביל להיות מעצמה גלובלית צריך שני מרכיבים, כוח או יכולת צבאית וכלכלית גם יחד. שמפגינה יכולת כלכלית זה איום, רוסיה אין לה יכולת כלכלית, בוודאי לא משתווה עם זאת של מערב המאוחד, בוודאי ארצות הברית, וגם אין את היכולת הצבאית. אז חרף הדימוי האימתני של רוסיה הצבאית, בעצם יכולת התערבות במקומות מרוחקים, באזורים מחוץ לטריטוריה שלה, אזור, כן, מה שנקרא מעצמה אזורית, יש לה בעיה. לארצות הברית אין בעיה להניע 11 עצים של נוסעות מטוסים, להתערב בכל נקודה פני כדור הארץ בו זמנית. זה סיפור של מעצמה גלובלית, ורוסיה לא שם, אבל היא מנסה להיות בכלים אחרים. אז הנה אנחנו מגיעים גם למזרח תיכון בקונטקסט הזה, רוסיה התערבה לנו פה באזור, הביאה מעט מאוד צבא, אבל הרבה מאוד השפעה, והיא עדיין יושבת פה ומנהלת פה, זה נושא לדיון נפרד כמובן, לא ניכנס, אבל זה קיים, זה חשוב, אני מזכיר את כל הנושאים האלה, כדי עכשיו לעשות את
ההגשת. להגיע לפסגה. אני רוצה להתחיל איתך דווקא בסדר אולי לא של חשיבות גיאו-אסטרטגית, אלא קודם כל במימד של הסייבר, שזה מאוד מעניין שציינו אותו.
יש רשימת מה שנקרא טענות כלפי רוסיה של המערב המאוחד, ספציפית ארצות הברית, כבר הזכרת חלק, גם נבלני, שזה חלק מזה, כלומר מאבק נגד מדינות שכנות, מאבק נגד הציבור בתוך רוסיה וכו' וכו', אחד מהם זה גם סייבר. הזכרתי שסייבר נתפס כסופט פאור, זה אמצעי לחץ, אמצעי לערעור היציבות במדינת אויב ובמדינה מתחרה. זה מה שהרוסים עושים ככל הנראה, כל מה שהאמריקנים אומרים כנראה הכל נכון, אני לא יודע עד כמה נכון מה שטוענים הרוסים נגד האמריקנים, אבל הנושא הזה הוא סוגיה לא סייברית, הוא סוגיה של בעצם עד כמה אנחנו נמשיך להתמודד זה בזה, בשיטות האלה של מלחמות היברידיות, וזה נושא של אג'נדה, ולכן זה אחד הנושאים שהובא לג'נבה, יחד עם הנושאים הגיאו-אסטרטגיים ודו צדדיים.
אז מה יכלו לסכם או לפחות להבהיר בענייני סייבר שני המנהיגים?
אז בואו נאמר ככה, חוץ מאותם הדברים שהוצהרו ונמסרה הודעה, ותכף נגיד מה הם, בנושא, כל יתר הנושאים, לא, הודעות לא נמסרו. אני יכול רק להתפס, לכן אנחנו נחלק. מה שהם הודיעו זה דבר אחד, מה שנראה לי סביר ביותר שסוכם, דבר שני, מה שנשאר בגדר הערכה זה שלישי.
אני מניח
שברמת הערכה הגיעו להבנות. הגיעו להבנות גם בנושא זה. אני חייב להגיד גם, כי יש כנראה רשימה ארוכה של הבנות, שבעצם לא מוסברת ולא מופצת בעולם הרחב. ולכן סימני השאלה. אז בואו נראה, עם איזה נושאים ייתכן והם הגיעו לג'נבה. אז אנחנו אמרנו שיש א', יש את הבעיה הגלובלית, של בעצם התמודדות בין מעצמתית. יש כמה אזורי התמודדות, ויש כמה שחקנים. אז אמרנו, יש סין, יש רוסיה, יש איראן, ויש מזרח תיכון. אבל אנחנו פה פחות מודעים, יש עוד אזורים, למשל, אזור הארקטי, ששם רוסיה נגד, כל מי ששם גובל באוקיינוס הארקטי, וזה קנדה וארצות הברית, וכל מיני כאלה בסקנדינביה וכולי. גם שם יש בעיה, רוסיה שם מנהלת את מה שנקרא את ההצגה, ולכן יש בכמה מקומות צורך בהחלטות. כן, יש את המזרח אירופה, כמובן שזה עימות מאוד קשה. הוא קשה במובן הזה שא' נמשך הרבה זמן, בית מדינות רבות מעורבות, וג' יש גם אלימות, בפועל. לכן על כל דברים היה צריך להגיע להבנות, לא לפני שמגיעים להבנה מרכזית בעצם, רוסיה איתנו או נגדנו, באופן עקרוני. אני עכשיו מדבר בשפה אמריקנית. איתנו, זאת אומרת, איפה סין ואיפה אנחנו. אז אני מניח שהנושא המרכזי בנושא הגיאו-אסטרטגי, כן, היה הנושא סיני. אז אני לא יודע מוחלט חד משמעית, אבל הוצע לרוסים לבחור צד. זה נושא אחד. ואני לא פוסל שהם בחרו בצד הנכון. ויש ברוסיה, אני מרגיש, תסיסה בקרב אותן אליטות ביטחוניות ואחרות, שבעצם סיני בת ברית אסטרטגית, ואסור לפגוע בברית הזאת, וכשאתה בוחר בין זה לזה, תזכור שאמריקנים הם תמיד בגדו בנו. זה דיבורים האלה לא בכדי, כנראה שהנושא היה על השולחן. הנושאים הנוספים, באותו הקשר, עוד לפני שניכנס לנושאים הגיאו-אסטרטגיים, אסטרטגיים בכללותם, יש סוגיה של, חוץ מסייבר, יש סוגיה של הסכמי בקרת נשק, שהם לא, נגיד בקריסה, אבל הם במצב שמחייב טיפול, תחוב. כי חלקם,
הכוונה רק נסביר למאגר הטילים הגרעיניים, מאגר ראשי הקרב הגרעיניים, כן.
וכל הנושא של מגבלות ובקרות ושמיים פתוחים, זאת אומרת זכות הבדיקה והבקרה וכניסה לכל הנושאים האלה, כל הנושאים האלה נפגעו או גוססים. אז בנושא הזה כנראה הנושא עלה וסוכם שמתחילים לעבוד וחוזרים לה, מאיפה שיצאנו בזמנו, זאת אומרת היו הסדרים מניחים את הדעת. לשני הצדדים יש עניין להגיע להבנות. כשלא מגיעים להבנות, זה מנוף לחץ כדי להחליך את הצד השני לבטל.
הבנות זה אומר לגבי מספר, איזשהו מספר יד של כמה ראשי קרב מפרקים?
יש הסכם הנשק ההתקפי, מה שנקרא, ששאומרים לא יותר מכך וכך טילים. כן. אז כמו שלא יותר מכך וכך מאוד רשקים יהיה ראשי קרב לכל צד, וכמה משגירים, וכמה יכולות אחרות, וכמה יירוטים, זה הכל באותו משחק. איך אנחנו בודקים, איפה אנחנו משתתפים, שמיים פתוחים או לא, זה חבילה אחת עם כמה הסכמים, 3-4 הסכמים. אז זה נושא שכנראה בקרוב נשמע ממנו די הרבה. זה פן אחד, שזה נושא שראוי כמובן פעם להציג פרטנית, אז הציבור יכיר. הנושאים הגיאופוליטיים או גיאו-אסטרטגיים נוגעים לשני אזורים, חוץ מסין, שלבחור צד, נוגעים לשני אזורים עקרוניים, גיאוגרפיים, אבל הם עקרוניים מבחינת גישה אחת, זה מזרח אירופה, כלומר אוקראינה וכל היתר. כל 14. הנושא השני זה מזרח תיכון, שזה מאוד מעניין אותנו, מאוד. כי אני רוצה להזכיר, למי שהספיק לשכוח, שרוסיה נמצאת פה מעבר לפינה בסוריה עם הצבא. נמצא שם צבא רוסי, יש שם בסיסי חיל אוויר וחיל הים רוסי, יש שם יכולות כאלה ואחרות, לא שיש לנו מה לפחד, אנחנו גם לא, מה שנקרא, מסכנים, אבל זה יריבות. עכשיו, רוסיה יותר מסוכנת לא בכוחות הצבאים הישירים, אלא יותר מסוכנת בכך שהיא תומכת באויבינו. היא פרטנר של איראן שנמצאת יחד איתה בקואליציה בסוריה, פרטנר של עוד כל מיני, טורקיה למשל, חיזבאללה כמובן, וכל החבורה הזאת היא בעצם אתגר לישראל, ולסיפור נפרד איך ישראל מתנהלת או מנהלת את ההתמודדות, ואיך היא מסתדרת בנושאים האלה עם רוסיה, זה סיפור נמשל זמן ונפרד. איפה זה פוגש לנו בז'נבה? הנושאים האלה הועלו בקונטקסט ישיר. אני יכול להגיד שבסבירות גבוהה מאוד, כי אני ראיתי מי היה בצוות של פוטין. אז הוא הביא את המומחה הסורי שלו, למשל, וכמובן אלה שמתעסקים במזרח אירופה, וראיתי את החבר'ה של, סליחה לביטוי חבר'ה, את מה שנקרא, אנשי משלחת האמריקנים, היו שם, החבר'ה של ביידן, היו שם מומחים למזרח אירופה, אלה של מתמודדים עם הנושא אוקראיני, זאת אומרת, כל הצוות הרלוונטי היה, אני יכול להיות שהם החליפו את הצוותים תוך כדי, אבל הנושאים האלה נדונו, זאת אומרת, אני יכול להגיד די בוודאות שנושא סיני, חוץ מכמובן סייבר ונשק אסטרטגי, נושא סיני, נושא מזרח תיכוני ונושא מזרח אירופאי, היו במרכז האג'נדה. סבירות גבוהה מאוד, שנושא סיני כמובן השפיע על זה, שהגיעו להבנות שמאוד מעניינות אותנו, אגיד מה הם. קודם כל, אני מזכיר, מה פרסמו. הם פרסמו שנושא האיראני, כן? יש הסכמה לגבי מה שנקרא מניעת נשק גרעיני מאיראן. זה הסכמה וזה פורסם.
אתה יודע אם דובר ספציפית על השיחות בווינה?
לא דובר. הם דובר שם ביניהם, אבל לא פורסם, כאילו. אחרי זה דיברו כל מיני דברים במה שנקרא מסרים לתקשורת. אנחנו לא, הודעה אחרי פגישה עצמה, אז היו באמת, הייתה מאוד לקונית, והזכירו דווקא את איראן, שיש הבנות, ושרוסיה, זה אומר שרוסיה ממשיכה עם ארצות הברית, בנושא וינה, שיש להם איזשהו מכנה משותף, הבנה הדדית, ומעבר לכך, שזה בוודאי חלק ממזרח תיכון בכללותו. ועכשיו, לגבי יתרת מזרח תיכון לא נאמר, אבל יש כל מיני קולות מסוריה, שמרמזים על עניינה של סוריה, למשל בהסדרה. או להגיע לישן הבנות, או לדבר אפילו עם ישראל, זה חלק מאותו עניין. כיוון שכנראה מבשלים מה שאנחנו קוראים בסלנג שלנו, במכון סדר האזורי. סדר האזורי אומר שבו זמנית עם כולם. אני לא יודע אם זה כולל את איראן, יכול להיות שהיא נפרדת, אבל היא כלולה תחום הדיון. אבל זה אומר גם סוריה, זה אומר גם לבנון, זה אומר גם אולי פלסטינים, זה אומר בוודאי עוד כל מיני דברים שנלווים לכך, בתוך המכלול הזה יש את העצבנות של העולם הסוני, שהוא רוצה להיות שותף לכל המכלול הזה, ועוד כהנה וכהנה דברים. לא מן הנמנע שהצדדים הגיעו להבנה שיש להגיע להסדרה הזאת, ולא יודע אם היא מיידית, לא יודע אם היא גורפת כפי שאני כרגע הצגתי, אבל כנראה נמצאת על סדר היום, וחייבים לקשור את המשפט האחרון, חייבים לקשור אותה להסדרה במזרח אירופה, כי זה לא הולך בזכות עצמו, זה כלים שלובים מאוזנים.
לסיכום צבי, מה לדעתך חשוב לישראל לקחת בחשבון, הזכרת את איראן, אבל בפינג פונג הזה שבין המעצמות, גם לישראל יש יחסים, איך נאמר, יחסים מיוחדים עם כל אחת מהן, בנפרד, וכשאתה רואה את הפסגה הזאת בג'נבה, מה אתה מציע למקבלי החלטות בישראל לחשוב?
לקחת בחשבון אופציה של הסדרה או הסדר אזורי במזרח תיכון, ולהשתדל מאוד להיות שחקן במגרש הזה, ולהשפיע ולעודד, כי זה נותן לנו הרבה מה שנקרא מאוד יתרונות או תשובות לבעיות שמטרידות אותנו, כמובן בנושא איראני, שהם אמרו את מה שאמרו, רק צריך להשגיח שלא לא יסכמו את זה מהשפה לחוץ, וזה לא יתורגם לדברים שישראל חושבת שהם חשובים. להיזהר מאוד בכל הנושא מזרח אירופאי, משום שישראל הקפידה להתערב כמה שפחות במכלול הזה, אוקראיני, קרים, לא התבטא בנושא הזה פעם. להיזהר מאוד בנושא הסיני, כי זה בין הגדולים, אנחנו לא שם ולא רוצים לריב עם אף אחד מהאלה, זה בעיה גלובלית. אנחנו, כמו שאמרנו, באה רוסיה, אנחנו שחקן אזורי, אבל באזורנו כדי להקפיד להיות שחקן משפיע ואולי אפילו מוביל, ככה הייתי אומרת.
אז עד כאן בעניין פגישתם הראשונה של הנשיאים ביידן ופוטין, ואם תהיינה עוד פגישות, אז אנחנו כאן, איתך, צבי מגן, ראש תוכנית רוסיה במכון. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.